ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק י"ב בדרכי קניית הנקיות. הנה אמצעי אמיתי לקנות הנקיות הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים זכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסר. ראינו שפרק י"א חולק לשני חלקים, אחד זה נקיות במעשים ואחד זה נקיות במידות. אז כדי להיות נקי צריך ללמוד גם הלכה וגם מוסר, והדגש פה הוא על הפרטים. כי אמרנו שנקיות, ההבדל בין זהיר לבין נקי, שזהיר הוא באופן כללי זהיר, אבל הוא לא תמיד מדייק בפרטים. לפעמים הוא מחמיץ איזה פרח, הוא לא שם לב שהוא נלכד באיזה מלכודת. וככל שאנחנו קוראים מדברי חכמים, אז אנחנו מעוררים יותר ויותר תשומת לב, עוד ועוד ועוד תשומת לב לעוד כל מיני נקודות דקות, גם בענייני הלכה, גם בענייני מידות ומוסר. התאמת אצל האדם חובת הנקיות לצורך בו, הוא כבר השיג את הזהירות והזריזות, התעסק בדרכי קנייתם, התרחק מפסידיהם, ולא יישארו לו עיכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים. זאת אומרת, נקיות זה רמת דיוק הרבה יותר גבוהה, להיזהר בכולם. על כן צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריין, לדעת ענפי המשלות עד איך עליהם מגיעים, ההתענפות, ההתפרטות, והשכחה מצויה, כי זה דברים מאוד דקים, זה דקויות, וצריך התמדת קריאה בספרים שמדברים כדקדוקים, למען חדש שכלו זכירתם ודאי שיתור לפעמם. כמו שזה נכון בנושא ההלכה המעשית, זה נכון גם בעניין המידות. מוכרחת קריאת מאמרי מוסר, צריך ללמוד הרבה מוסר, או של הקדמונים, אם זה מסכת אבות, אם זה ספר משלי, או של האחרונים, פעמים רבות, לקרוא, אפילו לאחר שקבע אדם להיות מדקדקים ונקיים, הוא יאשם בפרטים, יאשם הכוונה מחמיץ, לא שם לב, בורחים לו הפרטים. הוא שוכח, כי או שלא הגיע דעתו, או שהוא לא שם לב, אדם הוא לא מלב חכם, אי אפשר לדעת הכל. בקריאת הדברים יתעורר מה שלא ידע ויתבונן מה שלא הסכים מתחילה, אפילו מה שלא ימצא בספרים, כי מטרת הנקיות בסופו של דבר, פה אנחנו מתחילים להתקדם קדימה, היא להיות אדם שמפתח ערנות משל עצמו. זאת אומרת, באמת אנחנו מתחילים בהתחלה בעזרת הרבה דברי חז"ל, דברי חכמים, שהם מעוררים אותנו, אבל לאט לאט המטרה בסוף היא שאדם הופך להיות ערני מעצמו. ואז כששכלו ניעור על הדבר, אז הוא כבר מתבונן לדברים שהוא מעבר למה שכתוב בספרים. הוא משגיח על כל הצדדים וממציא עניינים חדשים, למקור האמת. ופה אנחנו נמצאים בדיוק בחוליית המעבר, פה חוליית מעבר בין הנקיות לפרישות. זה לא רק מעבר בין הנקיות לפרישות, זה מעבר בין שני חלקים בספר. עד עכשיו, החלק הראשון של הספר, עד הנקיות, עסק בדברים שאדם חייב לעשות. ומכאן, מפרק י"ג, אנחנו עוברים לעולם הרשות, או יותר נכון, לעולם היוזמה וההמצאה האישית. עד עכשיו לא דיברנו על יוזמות. צריך להיזהר לא לעשות עבירות, זה זהירות. צריך להימנע, או לזריז בקיום המצוות, זריזות, וצריך להימנע מאוד מאוד מכל העבירות, אפילו הכי קטנות, נקיות. כל זה חובה. העבירות והמצוות כתובות. אין לנו יותר מדי מקום ליוזמה אישית. אבל בסיס של הנקיות, כשממצים את הנקיות, נפגשים בעצם, יש פה חוליית מעבר, נקיות מביאה לידי פרישות. הנקיות מביאה אותנו לשלב הבא. כי מה נקיות עושה? נקיות בסוף יוצרת מודעות מאוד גבוהה של האדם, ערנות מאוד גבוהה. עכשיו, אי אפשר לכתוב הכל בספרים. אז כמה שאדם יוצר ערנות בעזרת הספרים, בסוף בסוף יוצרת לו סוג של ערנות שלא כתובה, והיא אישית. כל אחד שם לב, מכיר את עצמו, מה, איזה דברים עוזרים לו ואיזה דברים חשובים לו. אז הוא ממציא עניינים חדשים. ופה הגענו בעצם למערכה השנייה של הספר, שהיא מערכת ההמצאות. עד עכשיו זה חובות, ומכאן זה המצאות. המצאות הכוונה, אנחנו יוזמים, אנחנו מחדשים. כמובן שהכל במקור האמת, אדם למד הרבה תורה, כמו שהוא למד הרבה דברי חז"ל, מתוך כך נוצרו לו תובנות חדשות. מפסידי המידה הזאת, כל מפסידי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים והמוסר, כמו שכתבתי, כמו שאמרו בחז"ל, ולא עם הארץ חסיד. כן, עם הארץ אדם שהוא לא יודע, אז הוא לא יכול ליזום יוזמות, הוא לא יכול ליצור התמחות. תלמוד גדול, התלמוד מביא לידי מעשה. ובעצם כאן אנחנו, אומר הרמח"ל, מסיימים את המערכה הראשונה של הספר, שהיא מערכת החובה. ומפרק י"ג עוברים למערכה שנייה, ארוכה, שהיא רובו של הספר, מפרק י"ג עד סוף הספר, שהיא מערכת החסידות, שזה עולם ההתנדבות והרשות והיוזמה. והתחלת היוזמה וההתנדבות זה נקראת רשות. רשות, תחילת החסידות, זה מערכה. מה שבארנו עד עתה זה מה שצריך האדם שיהיה צדיק, עד עכשיו דיברנו על להיות צדיק, מכאן ואילך זה יהיה חסיד. יש הבדל בין צדיק לבין חסיד. צדיק זה מלשון צדק, הוא עושה מה שצריך, מה שצודק, מה שנכון, מה שכתוב וישר לפי החוק. חסיד, חסד, מה זה חסד? חסד זה אתה לא חייב, זה מעבר, זה רשות, זה התנדבות לתת חסדים, זה משהו שהוא לא לפי החוק, לפנים משורת הדין, זה מצד החסד. אז זה עולם שלם, עולם החסידות, עולם של הלפנים משורת הדין, העולם שאין בו חוקים, שהוא מעל החוקים. זה מרחב מאוד גדול של יוזמות אישיות. אז למה להתחיל ברשות? לכאורה, הנושא העיקרי עכשיו צריך להיות היוזמות. אז בוא, תיזום יוזמות חיוביות, תהיה חסיד. צריך לדעת שבשביל ליזום יוזמות, צריך קודם כל להיות פרוש. כן. חובה זה כבר לא חסד. אבל זה כבר לא חסד. אם אני אומר שאתה חייב, זה כבר לא חסד, זה חובה, זה דין. התורה קבעה הבחנה, יש חובה ויש שאתה לא חייב. מידת חסידות. עולם שלם. כי לא לכולם זה מתאים, ויש בזה מדרגות אישיות. זה מרחב שלם. ברגע שזה חובה, אז דין, אז זהו, זה כבר לא חסד. זה חייב לעשות את זה. בטח ששאיפה, בוודאי. אנחנו נראה, זה כתוב פה בפרק, בפרק ג', הוא ידבר מאוד מאוד על השאיפה של התורה. אבל היא לא מנוסחת בצורה מדויקת, השאיפה הזאת. זה לא מנוסחת בצורה של הוראות ברורות, נקודות. היא משאירה מקום מרחב כזה מאוד שכל אחד יכול להחיד. אבל אנחנו צריכים להתחיל דווקא בפרישות. צריכים להתחיל דווקא בסור מרע, כמו שכותב. כמו שהתחלנו קודם כל בזהירות ואחר כך בזריזות, סור מרע ועשה טוב. למה? למה? לכאורה, אני הוא אדם, הוא כבר צדיק, הוא בחור טוב, הוא לא עושה עבירות, הוא מקיים מצוות, הוא מדקדק במצוות, הוא מדקדק לא לעשות עבירות. תן לו לזרום יוזמות. למה צריך להתחיל קודם כל בפרישות? זאת אומרת שהפרישות זה התחלת התשומת לשים לב. למה אני צריך לשים לב? אני צריך לשים לב מה טוב, מה משתלב לברכה באישיות שלי ומה לא. מה זה יוזמה חסידית? יוזמה חסידית זה שאדם אומר, אני פה לוקח איזה משהו ומפתח את האישיות שלי, מפתח את העולם הרוחני שלי. האם אתה בכלל יודע, מודע, מה טוב לעולם הרוחני שלך, עולם הנפש שלך, ומה לא? כשאדם בכלל קודם כל מודע לזה, אז הוא יוכל לקדם את הדברים הטובים באישיות שלו. אבל קודם כל הוא צריך להכיר היטב היטב את עצמו, מה מקדם את הנפש שלו ומה מרחיק את הנפש שלו. והנושא עכשיו יהיה לא מקדם את הנפש באופן כללי, מחיק את הנפש באופן כללי, אלא מקדם את הנפש שלך. או חלילה עושה רע לאישיות שלך. זאת אומרת, אדם צריך לפתח מודעות לאישיות הספציפית שלו, והמודעות לאישיות הספציפית נעשית על ידי מיון. אדם מתחיל למיין. מה טוב לי לרוחניות שלי ומה לא טוב. רק אחרי שאדם מתחיל למיין, הוא פתח מודעות, אז הוא יוכל ליזום יוזמות. שהם יהיו בברכה. הם יהיו דברים באמת טובים לאישיות שלו. אם אדם לא מפתח מודעות, יכול להיות שהוא ייזום יוזמה, ובכלל לא טובה לו. כי הוא לא מודע, הוא לא יודע מה טוב לאישיות שלו. הוא אומר, נראה לי, אני עצום שבועיים. זה בטוח טוב. אני, לא יודע, אני מעולה, אני דור נדרי. אולי זה טוב, דורים יפים. אבל אתה לא מכיר את עצמך. אתה לא יודע מה טוב לך, אמר לך, אתה לא מכיר את האישיות שלך בכלל. אז איך אתה כבר יוזם יוזמה? הפרישות היא בעצם בספר להכרת עצמך. אדם הולך ומכיר את עצמו, מודע לעצמו באמת, באמת, מה מקדם אותי, מה עושה לי רע, מה עושה לי טוב. מי, הכרה מאוד מאוד גבוהה של עצמנו, זה הפרישות. אז זה אישי, מצד אחד, מאוד אישי, אבל זה למידה. אני הולך ולומד מי אני. יוצא מגדר המארץ, לא המארץ חסיד. מה זה המארץ? הוא לא מודע לעצמו, מספיק. לא מודע ממש, הוא וארץ עדיין. ולצאת מהמארץ, זאת אומרת שצריך להכיר את עצמנו, יותר יותר לעומק, להכיר מי, מה קורה לנו. כמו שאמרו חז"ל, קדש עצמך, מה מותר לך? זה מותר. טוב, אם זה מותר, אז מה הבעיה? מותר. אבל תקשיב לאישיות שלך, נכון שזה מותר, אבל תראה מה זה עושה לך. יכול להיות שזה דבר שמותר, אבל הוא לא עושה לך טוב. אז תימנע ממנו. אז עכשיו אני צריך להתחיל להכיר את עצמי. כי התורה לא תעזור לי פה. כי זה מותר, אבל התורה לא עוזרת. התורה אומרת כי מותר, מותר לתרות. פה זה לא יעזור שאני אלמד תורה, אני צריך להכיר את עצמי. האם זה טוב לי או רע לי? יכול להיות שיש דברים שהם מותרים לגמרי, אבל הם מאוד רעים לי. הם מאוד מאוד מזיקים לאישיות שלי. ולכן הפרישות היא המפתח למעבר ממי שהנושא זה התורה, לנושא זה ההכרת עצמך. אדם הולך ולומד את עצמו. קדש עצמך במותר לך. זה ההוראה של פרישות. להיות פורש ומרחיק עצמו מדבר, אוסר על עצמו דבר שהוא היתר, כדי שלא יפגע באיסור עצמו. כי הוא יודע שזה יכול להזיק לו. אז למרות שהוא לא עובר עכשיו איסור, אז הוא אומר, אני מכיר את עצמי אבל, אני יודע שאם זה ככה, זה ככה, ואז נגיע לשם. אז אני מכיר את עצמי לעומק. אני כבר יודע מה התהליכים שאני אעבור. אז אני כבר עכשיו לא נמנע. סוף, זה למידה, אדם מכיר את עצמו ברמות יותר גבוהות, הוא יודע בדיוק איך האישיות שלו עובדת, איך המנגנונים עובדים, איך התהליכים מתרחשים. הוא לא, כן, כל דבר שיכול להיוולד ברמתו, איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד, זה חוכמה. הוא לא גורם עכשיו, אין בעיות. זה לא רע ממש, אבל אני מבין, אני מחכים, אני לומד את עצמי, אני לומד את המחכם, אני יודע מי אני, איך אני בנוי. אני יודע כבר למה זה יוביל. כיוון שזה בעצם חוכמה של שרואה את הנולד, אז לפעמים זה מתבקש שאם אתה רואה את הנולד, תגיד לכולם, למה אתה רק אומר לעצמך? מה זה? זה נוחי. נגיד אדם רואה את הנולד, רואה, זה הולך להזיק, והוא רואה שזה לא רק מזיק לו, הוא מזיק למלא אנשים. אז תגיד לכולם. אז באמת, בגלל זה, יש פרישות שהפכה להיות נחלת הכלל. למה? היו חכמים גדולים, היו פרושים, והם ראו שמה שהם שמים לב לגבי עצמם זה לא רק נכון על עצמם, זה נכון לכולם. אז הם לא אגואיסטים, אז הם פרסמו את זה לכולם. ואז יש נושאים של פרישות שהפכו להיות נחלת הכלל. למרות שפרישות במקור זה אישי, אבל יש דברים ש... הם כל כך נכונים לכולם, הם אישיים, אבל הם כמעט נכונים לכולם, אז הם הפכו להיות כללים. אז אומר הרמח"ל, יש פה עכשיו שלוש מדרגות. יש את המובן את האיסור. האיסור זה האיסור, זה זהירות, נקיות, זה דיברנו. אבל יש פרישות שהיא פרישות מתבקשת. החכמים עלו על זה, זה נכון לכולם כמעט. זה גזרות שגזרו חז"ל על כל ישראל. זה פרישות. זה לא כתוב בתורה. חז"ל הוסיפו את זה. כן, אבל זה איזו חכם, החכמים ראו אותנו, לא דברים, אין, זה נכון לכולם. אי אפשר, זה כל כך גלוי. אז הם שמו שלט הזרה, שהוא נכון לכל האנשים. ויש מדרגה שלישית. מדרגה שלישית זה הרחקים אישיים. כל פרוש ופרוש, להיות קונט בתוך שלו, בונה גדרים לעצמו. מודעות עצמית אישית. זה לא משהו שהוא שקוף לכולם, לא כולם רואים אותו, הוא לא נכון גם לגבי כולם, הוא רואה לגביו אישית, הוא רואה שזה יותר נכון. הוא לומד את עצמו, הוא מכיר את עצמו, הוא רואה את התהליכים שהאישיות שלו עוברת, והוא פונה לעצמו הגדרות. דברים שהם היתרים שלא נאסרו לכל ישראל, להתרחק. הרחק מאוד מאוד גדול. טוב, במקורה יש פה בעיה השקפתית, שיוצא, שכל אחד כותב לעצמו, ספר מצוות משלו. יש את התורה שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו משמיים. וכל יהודי עכשיו שרוצה להיות חסיד, מה עושה? ממציא עכשיו עולם שלם, כותב לעצמו שולחן ערוך חדש. כל מיני איסורים, כל מיני גזרות, כל מיני גדרות. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא נתן תורה, ואתה ממציא עכשיו תורה בשבילך? איפה? מה אתה מוסיף? בל תויסיף. מה אתה מוסיף והולך? הירושלמי בנדרים גוער למי שנודר נדרים. לא דרך מה שעשרה תורה, אתה עושה דברים. מה שנכון לכולם, בסדר, זה חז"ל גזרו גזרה, אסור. אבל אם חז"ל לא גזרו, אז זה מותר. אז למה אתה מחדש דברים את הגזרות שלא אמרו לגזור? זה יוהרה, זה גאווה, זה יוצר בלגן רוחני בעם ישראל. כל אחד עכשיו מותח לעצמו תורה משלו. זה מוריד את האמון בתורה וחז"ל. מה לעשות? ואין גבול לדבר הזה גם כן. אז האדם כל הזמן גוזר גזרות, אז אולי בכלל נגיע למצב נורא, שאדם לא ייהנה מן העולם. לרוב גזרות, אז בכלל אנשים יהיו נזירים פה, וזה בכלל לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שאנחנו נברח מהעולם הזה. הוא לא מתעלל בנו. הוא כן רוצה שנהיה פה. חז"ל אומרים שעתיד אדם ניתן דין על המקום, לפני המקום, מה שראו עיניו ולא רצה לאכול, אפילו שהיה מותר לו ויכול. אדם עתיד לתת דין על מה שהוא לא נהנה מהעולם הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה, נשמח במציאות. נחיה אותה, לא נברח ממנה. תשובה. פרישות זה צריך ומוכרח. זה לא המצאה שלנו. אמרו לנו את זה. קדושים תהיו, זה ציווי מדאורייתא. קדושים תהיו, פרושים. הגמרא אומרת, יושב בתענית נקרא קדוש, אנחנו אומרים נזיר. צדיק אוכל לסוף הנפשו, חזקיה מלך יהודה. רבי הקדוש, בשעת מיטתו זקף עשר אצבעותיו ואמר, גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. ועד שהתפלל על דברי תורה שכנסו להתפלל שלא ייכנסו בתוך מאיו. אתה רואה שיש פה הרבה מאמרי חז"ל שצריכים להיות פרושים. טוב, אז יש פה סתירה בתוך חז"ל. פעם אחת חז"ל אומרים, מה אתה עושה איסורים, לא דרך מה שעשרה תורה. ופעם אחת חז"ל אומרים, להפך, תעשה תעניות ופרישות ותחמיר על עצמך חומרות ואל תאכל ואל תשתה וכו'. אז פה צריך להגדיר לנו את הדרך. לכן זה דורש פה בירור מאוד מאוד יסודי, כי אנחנו נכנסים לתחום אפור שהוא לא מוגדר בהלכה. לא רק שהוא לא מוגדר בהלכה, לצערנו הרב, כמו שכותב הרמב"ם בשמונה פרקים פרק רביעי, יש לנו דוגמאות מאומות העולם, של מושג של נזירים ופרושים מאומות העולם, וזה מאוד יכול להטעות ולחשוב שזה מה שאנחנו רוצים. צריך לברר את ההבדל בינינו לבין שאר העמים. על מה אנחנו מדברים? יש פה חילוק גדול. יש פרישות שהצטווינו, ויש פרישות שהוזרנו שלא להיכשל בו, שהוא לא טוב. עליו נאמר, אל תהי צדיק הרבה. צריך עכשיו להגיד חילוק. מה החילוק? אז בשביל לחלק, הוא מביא דוגמאות, ועל ידי הדוגמאות הוא ינסה להסביר את העיקרון. מה זה פרישות הטוב? התבאר לנו היות כל עיני העולם ניסיונות לאדם. כמו שכתבנו למעלה, והוכחנו בראיות, להתאמת רוב חולשת האדם וקרבת דעתו על הרעות. התבר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מעניינים האלו, ראוי שיעשה, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר ברגליהם. זאת אומרת שהנושא הראשון שאנחנו צריכים להיות ערנים אליו זה הכרת החולשות שלנו, מודעות עצמית. אדם מודע לעצמו, למה הוא מודע? לאישיות, לחולשות שלו. יש אדם מודע לחולשותיו, זה דבר מבורך, זה דבר בריא. אדם יודע את נקודות התורפה שלו, יודע במה הוא, מה הוא לא טוב, במה הוא לא מוצלח. זה בריאות, זה דבר יפה. זה מודעות עצמית, אדם יותר מכיר את עצמו. הוא לא בורח מהעולם, הוא מכיר את עצמו. למשל, הוא יודע שמאכל ומשתה, למרות שהם ניקו מאיסורי אכילה, הוא לא עבר על שום איסור ומותר, אבל מילוי הקרץ מושר פריקת עול. הוא מכיר את עצמו, הוא יודע שאם הוא אוכל הרבה, הוא הופך להיות טיפוס נהנתן, אז הוא הופך להיות טיפוס גם פחות עם דרישות מוסריות גבוהות מעצמו. טיפוס יותר עסוק בליהנות מהחיים, נהנתנות כזאת, אז זה מוריד מתח רוחני. הוא מכיר את עצמו. הוא יודע שאם הוא שותה הרבה יין, מותר לשתות, לא כתוב בתורה שאסור לשתות יין. אבל זה גורם קלות דעת. אם אדם רגיל לסבוע מאכילה ושתייה, עוד מכשול, אז הוא הופך להיות כבול. הוא יודע, זה לא טוב לי. כי אני מפתח הרגלים, שאחר כך אני אשלם עליהם מחיר. אם אני מפתח הרגל להיות אדם כל הזמן שכל הזמן סבע ונהנה, אז אם פעם אחת לא יהיה לי סובה, אני ארגיש מיד כאב. אז זה לא טוב. אני מכניס את עצמו לעצמי לאיזה תסבוכת, לעמל סחורה והגיעת קניין. זה לא טוב. אדם אומר, אדם מתרגל לזה שאם הוא לא כל יום אוכל רוגה בבוקר, אז הוא לא יכול לתפקד. זה לא טוב, הוא נהיה טיפוס שתלוי בעוגה. אז מה, אם לא יהיה עוגה, אז מה, לא, אתה לא יכול, לא יכול ללמוד, אתה לא יכול לתפקד. זה לא טוב, שאדם יתרגל לזה. אז הוא אומר, זה לא טוב לאישיות שלי. זה חולשה, זה יעזיק לי. זה נגדי. אדם לומד על עצמו, לומד מה טוב לו, מה רע לו, זה מעולה. הוא מכיר את עצמו הרבה יותר טוב. מה יגרום לו להיות עם עוול וגזל? הוא יודע, אם אני אסגרר לשם, בסוף אני אגיע לגזל. לא רוצה. שבועות, חטאים, זה מה יגרום לי לבטל עבודה, תורה ותפילה. הוא יודע שיש מלא דברים שאם הוא לא מתחיל איתם, הוא לא מגיע לכם, אז אני מודע לעצמו ברמה מאוד גבוהה. זה נקרא לעמוד על סוף דעתו. כן, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו ביניהם. אני רואה את הנולד. זה מעולה, זה חוכמה, זה הכרת עצמך. זה נקרא תחבולה. כן, אדם נוסע ברכב, במכונית. אז הוא מסתכל ככה, מדי פעם, לא רק על הכביש הקרוב, מסתכל פעם קדימה, והוא רואה ששם יש איזה מכונית שחונה. ואם הוא ממשיך לנסוע בנתיב שלו, הוא יתנגש במכונית הזאת. אז כבר עכשיו, 300 מטר לפני, הוא עובר נתיב. למה אתה עובר נתיב? אני מסתכל שם, אתה רואה? אל תסתכל רק פה קרוב, מסתכל 300 מטר קדימה. חכם. לא רק להסתכל על הסבך הקרוב, להסתכל קדימה. אני רואה מה הולך להיות שם. אני כבר עכשיו מוצא דרך אחרת. חכמה. כל פעם שהאדם עושה תחבולה, לומד את המציאות, מכיר את עצמו ומתנהל יותר נכון, זה פאר של האדם. הוא ניצל מסכנות. ואז, כשאתה נמצא כבר בעבירה, כשאתה נמצא בתוך הבור, זה מאוד קשה לצאת. הוא עושה פעולת מנע, כמו בבריאות למשל, יש המון דברים שאפשר לעשות פעולות מניעה, זה חוכמה. עד שאתה נמצא בתוך המחלה לצאת, זה יותר קשה. אפשר למנוע מחלה בכלל, עוד יותר טוב. כשאתה רחוק, לאשר רחוק, תהיה קשה ליצר להתקרב. מותר לאדם לתבילה, אבל אם תקנו תבילה, תקנו שלא יותר מצוין לשם כתרנגולים, המעשה מוצר, אבל הוא מטביע עצמו את האהבה, יכול להימשך אל האיסור וכו'. זאת אומרת שהאדם לומד את עצמו. מה קורה לי? מה זה עושה לאישיות שלי? מלבושים וקישוטים. מותר לאדם ללכת עם בגדים מאוד מאוד יפים. אין איסור. אין כלאיים, סתם ציצית. מותר. אבל אם הוא כל היום עסוק במדידת חליפות יפות, וזה מעניין אותו מאוד מאוד מאוד, אז בסוף הוא נמשך לגאווה, כי זה מעניין אותו ההופעה החיצונית. אז הוא נהיה אדם מוחצן, שהחיצוניות היא חשובה, אז הדרך לגאווה מאוד קרובה. וגם הוא מושך, רוצה למצוא חן אז ביופי, אז בסוף הוא הולך כבר נמשך לענייני זנות. זה יוצר קנאה, זה יוצר עושק, עניינים מתחים כלכליים, מלא בעיות שיוצרות, אז למה להיכנס לשם? זה לא אסור, אבל אתה רואה את כל התוצאות, ההשלכות הנפשיות, אז אל תיכנס לשם בכלל. היצר הרם רק מחכה לאחד כזה, הוא בדיוק, טוב, אומר, זה שלי. טיול ודיבור. מותר לטייל בדבר הכוונה סתם להסתובב ולפטפט. אפשר ללכת 4 שעות עם חברים סתם ברחוב ולפטפט. אין איסור, אתה לא עובר על מישהו. אני לא מדבר לשון הרע, ואני לא עובר על רכילות, ואני לא משקר. אני סתם יושבים שעות מפטפטים. אין איסור, אבל האם, מה קורה לנפש שלך? האם בסוף אתה נהיה אדם ריקני מזה, חסר רצינות, מבטל, חסר אחריות לזמן? בסוף, בסוף אין מה לעשות, בסוף זה גולש ללשון הרע, זה גולש לליצנות. קשה, קשה לעצור בזמן, קשה, זה בסוף מדרון חלקלק, אז אני לא רוצה להיכנס לשם בכלל, כן.
אני רוצה לשאול, למה
הרמח"ל
פה מסביר שבעצם כל התקנות האלה, כל הדברים שהביא פה, זה בשביל להרחיק את האדם לעבירה? למה לא להגיד?
למה היא לא אמרה את זה? למה היא לא אמרה? אל תפטפט עם חברים בשבת אחרי הצהריים. למה זה לא כתוב בשום מקום ב5 חומשי תורה? זה כתוב. לא לפטפט עם חברים בשבת אחרי הצהריים. בשבת בערב. מה משתנים? תגיד איסור, כמו שכתוב שאסור לאכול ביום כיפור. אז תכתוב, אסור לדבר. יותר משעתיים עם חברים בשבת. זה כתוב בהלכה. אתה מסתכל על השעון, שעתיים, לא, כמו אתה בין בשר לחלב, מחכה 3 שעות, מסתכל, 6 שעות, אין לך הגדרה, לא כתוב, התורה לא אמרה על זה מילה. סימן שהתורה, בוודאי, בוודאי שיש לה רצון. אז מה אני עושה? אני צריך להכיר את עצמי, זה מה שאתה רוברת אומרת לך. התורה אומרת שיש שלב מסוים שאתה צריך להכיר את עצמך. שזה לא מספיק להכיר את התורה. אתה צריך בסוף להכיר את עצמך. מה זה עושה לך? איזה הוא חכם הרואה את אתה צריך לראות בסוף. יש דברים שאי אפשר להסביר. אתה צריך להכיר את עצמך, מה זה גורם לאישיות שלך, מה זה קורה. אתה צריך ללמוד את עצמך. זה המטרה. אומר הרמח"ל, זה ודאי טוב, מי שממלט מסכנה, ודאי שהוא משובח. מישהו יגיד שלא? אדם שמציל את עצמו משחיקה אישיותית, מנזקים לנפש שלו, אז ודאי שזה טוב. מי שמרבה להרחיק, זה טוב. הוא לוקח מהעולם רק מה שטוב לו, שמתאים לו בטבע. רבי לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. הוא לכאורה היה נשיא ישראל, ולכאורה הוא היה לו שולחן מלכים. כן, אבל הוא לא נהנה מזה. הוא היה לו שולחן מלכים בשביל יקר נשיאותו, בשביל הכבוד של כלל ישראל. אז בשביל כבוד כלל ישראל היה שולחן מפואר וזה וזה וזה. הוא אישית לא נהנה מזה כלום. לא עניין אותו. חזקיה המלך יהודה ועוד. אדם פורש מהתענוג כדי לא ליפול בסכנה. טוב, אז למה חכמים לא גזרו על זה? זה פשוט, כי זה קשה. זה לא רוב הציבור יכול לעמוד בה. אין רוב הציבור יכול להיות חסידים. אנחנו נכנסים למערכה נוספת, שבעצם החסיד, או האדם שהוא פרוש, הוא פרט, הוא חלוץ. הוא יוצא מן הכלל, הוא מזכה את כל הציבור. כשאדם עולה מדרגות גבוהות, הוא כאילו פורץ דרך, ומקרין השראה למדרגות נמוכות יותר של העם. אז לא כולם נמצאים איפה שהוא נמצא, וכולם מקבלים איזה השראה. לא כל אחד יכול להיות איזה חלוץ פורץ דרך, לא כל אחד יכול להיות אדם שחי עם סימץ נפש עצומה. אבל אותם אנשים גדולים נותנים לכולנו השראה, נותנים לכולנו איזה דחיפה, נותנים לכולנו איזה אטמוספירה. אנחנו כולם מתברכים מדמויות מופת. זה מה שהוא כותב. שהציבור מזכה את עצמו לידי השרידים. השרידים אשר בהם, אותם יחידים, הם רוצים לזכות לקרבתו יתברך. והם מזכים את ההמון הנקלע בהם. הם מזכים את הציבור. אי אפשר שהאומה כולה תהיה במדל אלה אחת. יש בה מדרגות מדרגות. אבל יש יחידי סגולה שמכינים את עצמם. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים. זאת אומרת, כיוון שזה חלק מכלל ישראל, אז אותם יחידים הם שליחי ציבור. וכשהם מתעלים, הם מביאים ברכה ושכינה לכל הציבור כולו. כמו שאמרו חז"ל על ארבעת המינים. יבוא אלו ויחפור על אלו. זאת אומרת שיש להם כן שני עקרונות לפרישות. עיקרון ראשון, מודעות עצמית. זה טוב לי, רע לי, ללמוד את עצמך. עיקרון שני, לפעול לטובת הכלל. לדעת שאתה פרוש, אל תתנסה. אל תבוא בטענות אל אחרים למה אתם לא פרושים. תזכה את הציבור. תראה, זה שאתה פרוש, זה יזכה את האחרים. זה שני תנאים של להיות פרוש. כך כותב השפת אמת גם על נושא נזיר. השפת אמת אומר על נזיר שנסמכה פרשת נזיר לפרשת ברכת כהנים. למה? בפרשת נשא. אומרת התורה לנזיר, תסתכל. אתה נזיר, וואלה, אתה התעלית מעלה יותר מכולם. מה כהן עושה? גם מהמעלה הגדולה יותר כולם. מה כהן עושה? מברך את העם. זאת אומרת, כל המעלה שלו היא בשביל להביא ברכה לכולם. אז גם אתה נזיר, אתה רוצה להתעלות? בסדר גמור, וזה בשביל כולם. בשביל להשרות השראה לכולם, לזכות את כולם, ליצור תנופה לכולם. זה לא בשביל ההתבדלות האישית שלך. אבל יש פרישות רעה. מה זה פרישות רעה? זה הגויים. הגויים הם שחלים. הם לא לוקחים את מה שצריך מהעולם ומייסרים את גופם בייסורים, והשם לא חפץ בזה כלל. הם לא מפתחים מודעות לעצמם. הם יוצרים לקרב טוטלי נגד העולם. העולם הוא לא טוב. למה העולם הוא לא טוב? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אתה נגד העולם? העולם הוא טעות. העולם הוא גרוע. העולם הוא בעיה. לא נכון, העולם הוא לא בעיה. העולם הוא מצוין. אתה צריך מודעות, נכון. הגויים שחלים. מה זה שחלים? הם לא לומדים את עצמם. זה טיפשות. תכיר את עצמך. לא. במקום להכיר את עצמם, הם מפתחים שנאה למציאות. עוינות לעולם. זה טעות. אז זה הכתוב שאסור להסתגף. כי אתה לא, זה לא גורם לך להכיר את עצמך. אדם של צריך לטול צדקה ולא נוטל, הוא שופך דמים. אתה עכשיו צריך לטול. זה לפי המצב האישיותי שלך, אתה צריך צדקה. תכיר את עצמך. לא, הוא לא מכיר את עצמו. הוא לא, צדקה אני לא לוקח. צריך לחיות את הנשמה שלך. אם אדם יושב בתענית, הוא חוטא. למה? כי לא מצאים את הנפשי, האישיות שלך זה לא טוב, תענית. אתה צריך להכיר את עצמך, זה טוב לך תענית או רע לך תענית. אם זה לך רע, אז אל תעשה את זה. זה לא יגרום לך התפתחות דמות רוחנית, זה לא משכלל אותך, אז אל תעשה תענית. כי אין עניין לברוח מהגוף, לברוח מהעולם הזה. יש עניין להכיר מה טוב לנפש. יש אדם שדווקא טוב לו לנפש לאכול ולשתות, הוא יפיק תועלת יותר גדולה לאישיות שלו. על זה אומר הלל, גומל נפשו איש חסד, אז צריך לעזור לנפש שלך, לאכול ארוחת בוקר, זה נקרא גמילות חסד עם הנפש. כי הנושא הוא לא הגוף, הנושא הוא הנפש. האם זה יכול להיות שזה בדיוק מה שטוב לנפש, לאכול עכשיו ארוחת בוקר, אז היא תוכל לעשות דברים הרבה יותר טובים. הלל רחץ פניו ידיו. אמר, זה אני יודע, זה מביא, אני אתפקד יותר טוב היום, אני מכבד את עצמי. הלל היה מכבד את עצמו. כשאני מתייחס אל עצמי בצורה מכובדת, אני אהיה בן אדם יותר מכובד, במובן הטוב. אני מתנהג בצורה יותר מכובדת. אדם שלבוש בצורה מכובדת, אז הוא מתנהג בצורה מכובדת. אז הוא מבין שזה טוב לנפש שלו. זאת אומרת שהכלל של הפרישות זה הכרת האישית. אנחנו לא יוצאים לקרב כללי על נגד המציאות. בכלל לא. אנחנו יוצאים לבירור, מסע בירור אישי. הכרת אישיות מאוד מאוד גדולה לכאן ולכאן. מה שלא מוכח לאדם, אני רואה שאתה לא צריך את זה. זה לא רק צריך, זה אפילו מזיק, זה מפריע, זה מיותר, זה נטל. זה תפוש. אדם לוקח תיק עם מלא דברים. אתה בקושי נסחב עם זה בעולם. תפתח את התיק. יש פה כמה דברים שאתה לא צריך. למה אתה לוקח את זה? זה סתם כבד לך בגב. תעשה חשבון פשוט. זה הנוצח, זה לא צריך. איך יותר קל ללכת? זה פרישות. תכיר מה אתה. אבל אם זה משהו שאתה כן צריך, אם הוא פורש, זה חוטא, אומר הרמח"ל.
אם יש משהו שהנפש שלך כן זקוקה, ואתה לא לוקח את זה, זה עבירה, זה חטא. וזה דרש שיקול דעת, אין מה לעשות. לפי שכלו לגלל איש זה אי אפשר פרטים, אי אפשר לכתוב את זה, אומר הרבה. וזה דורש האחריות אישית, שכל אישי, חשיבה אישית. אני לא יכול לכתוב לך את זה, אומר הרבה. זה תורה חדשה, זה העולם, זה התורה שכל אחד כותב לעצמו. כל אחד מכיר את עצמו ויודע מה נכון לאישיות שלו. כן. כי אם אדם הוא לא מדקדק בהלכה, אז יכול להיות שבכלל הוא יעשה פרישות שרק תגרום בעיות הלכתיות אפילו. הוא לא יודע את ההלכה, הוא לא מתקדק בהלכה, אז מה הוא עושה פרישות דבר אחד ויגרום לו נזק בדבר אחר. אז קודם כל צריך להזכיר טוב את ההלכה, את כל המידות הרעות, את כל הזה, ואז אפשר לבוא לפרישות. כי אדם יכול להיות שהוא יעשה פרישות ובסוף הוא נופל בגאווה, אז מה זה שווה? הוא עושה פרישות והוא דמה והוא בגלל זה הוא לא עובר עבירות, הוא לא יודע בכלל שהוא עובר, אז כל מיני עבירות מהרם בגלל הפרישות שלו. לכן לא עם הארץ חסיד. אנחנו לא יכולים להגיע לפרישות לפני שיש התמצאות. כי ליזום יוזמות זה דבר מסובך מאוד. יוזמה זה דבר לא פשוט. לא כל אחד יכול ליזום יוזמה. יש יוזמה שהיא יכולה להיות הרסנית. מי שלא מכיר את המערם, הוא יכול להרוס את זה. צריך לבדוק טוב. לבדוק טוב, כי לפעמים יוזמה היא יוזמה מאוד יפה, אבל אתה לא יודע, אבל היא מתנגשת עם איזה בעיה הלכתית מאוד קשה. אז אל תתחיל איתה בכלל. אבל בשביל זה צריך מפה, שאדם יש לו מפה, הוא רואה את, יש לו את כל ההלכה, את כל המידות, הוא רואה את הכל, הוא נקי, ואז יש לו שיקול דעת, שהוא יוזם יוזמה, הוא עושה חשבון, אני רואה את זה לא מפריע לאף ההלכה, זה מסתדר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.